שלום וברוכים הבאים לפיק 6, תוכנית מספר 6 כבר. אורן גרינמן, מה העניינים?
בסדר, לא ראיתי את הפרובול, אתה ראית?
לא מעניין בכלל, ותכף נדבר על זה. אני יוסי כהן, וזאת תוכנית מספר 6 שלנו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שזה מתחיל לתפוס תאוצה, מתחיל לתפוס האזנות ומאזינים.
לגמרי.
לא יודע אם אנחנו עושים עבודה טובה, או שזה פשוט לאנשים משעמם, אבל whatever.
עכשיו בטוח יהיה משעמם.
אחרי הסופרבול הקרוב יהיה מאוד מאוד משעמם לחובבי הפוטבול, אבל אנחנו מדי פעם נעלה עם כל מיני דברים מעניינים, סטורי ליינים, תמיד יש איזה משהו שקורה בליגה המטורפת הזאת. תקשיב, אני באופן כללי, כל משחקי האולסטאר למיניהם, בין אם זה ב-NBA, בין אם זה בפוטבול, בייסבול, הוקי, שאני כבר שנים לא אוהב, זה בכלל לא מעניין אותי, אני בעד לבטל. לבטל לחלוטין, זה לא מעניין, הם לא מצליחים לפצח את זה, זה נראה לי חגיגה שהשחקנים עצמם נהנים ממנה, ואולי אנשים בעולם. מבחינת צופה בעולם, לא מעניין, פשוט לא מעניין.
שמע, אני גם לא יודע כמה שחקנים נהנים מזה, כי אתה רואה שנה אחרי שנה שחקנים פולינג אאוט, מה שנקרא, לא הולכים למשחק, פתאום אתה מוצא את עצמך עם סנופ הנטלי, קיובי פותח של ה-AFC שנה שעברה, ובייקר השנה, ו... יש הרבה 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 מחליפים וכל מיני קונספטים מוזרים, תחרות דיוקים ואיקס מיקס טריקס בין ג'סטין טאקר לברנדון אוברי בביתות, והפלג פוטבול המצחיק הזה שאתה רואה שהם שם, זה מרגיש כמו משחק פוטבול בחצר של איזה מסיבת יום הולד 15 של איזה ילד. אני מסכים איתך, וכאילו גם מבחינת היוקרתיות של זה, כביכול לרקורד של שחקן, הרי סופרים את זה, לשחקן הזה יש 10 פרובולים, לזה 8 פרובולים, אתה כבר מבין, ככל שהזמן עובר, כמה זה קשקוש, כי השמות הגדולים ממשיכים לקבל פרובולים, כי זה בחירה באינטרנט, זה תחרות פופולריות בגדול, וגם אם הם פתאום חצי עונה פצועים, או שיש להם באמת עונה חלשה, הם עדיין נכנסים לשם, ויש לך הרבה שמות שהם underrated שאף פעם לא נכנסים. אז גם כן, כולם כבר מבינים את הבלוף הזה. אני גם לא כך רואה את הערך בדבר הזה, אבל כנראה שמישהו בליגה שם, באנליטיקס של הליגה, רואה שזה תופס משהו. אני באופן אישי לא יודע מה.
טוב, תראה, אני עוד הייתי רואה אולסטרים ב-NBA שנים, שהייתי צעיר יותר, עכשיו זה ממש, אני אפילו לא בודק את התוצאה בסוף המשחק. טוב, התוכנית הזאת אנחנו נדבר על קרוסלת המאמנים, שהסתיימה לה וכל העמדות מולו, אחר כך נדבר קצת על סטורי ליין לסופרבול, ונקנח בכמה פרופ בטס עבור הדג'נרט גמבלר, שזה בעצם כולנו, וכל מי ששומע אותו, אני חושב, נוטל ידו באימורים כאלה ואחרים, ואת הפרומו הגדול לסופרבול אנחנו נעשה כשאני אהיה בארצות הברית, בשאיפה כבר מווגאס עצמה.
אתה נוסע?
אני נוסע ביום רביעי, ומגיע לווגאס ביום שבת בבוקר. עזוב, היה לי שם סיפור, אני לא אכנס לזה עכשיו. הטיסה המקורית שלי הייתה בשבת אחר הצהריים, הייתי מאחר את איסוף הקרדיטציה, והקדמתי טיסה לשבת בבוקר ממש, אני אגיע לווגאס כולי גמור, ועד שאני אקבל את החדר במלון,
מסכן, מסכן, מסכן.
הולך להיות טיוט קנקק. חמים עליי.
לא רואים את זה, אבל אני מזיל דימה או שתיים כבר. איך הבושה, תאמין לי.
טוב, בוא נדבר, כן. אתה יודע שפעם שכתבתי את הטורים הראשונים לוואלה עם הקרדיטציות, כי הרי אני עבדתי בוואלה ספורט, ממש הקמתי אותו עם הצוות הראשוני שלו, לפני שנים ארוכות, בשנת 99, תחילת 2000, כן. וכל מה שהייתי כותב טורים כזה, היה תמיד איזה, אתה יודע, טרול מגיב, יוסי כהן הקומבינטור הזה, אין לו מושג בכלום, מי שולח אותו להשיך לקטוע, אתה יודע, ההייטר.
אני יכול להבין אותו, האמת, אני יכול להבין אותו. זה לא הייתי אני, אבל אני יכול להבין אותו.
אז זה שהוא צודק, זה לא אומר שהוא צריך להביע את דעתו, ולהכפיש את שמי ברבים. זה לא יפה, זה לא מכובד, וזה לא חברי. כמו שהיום נכון. אומרים לנו בגן ובבית ספר. טוב, אורן, נכון. קרוסלות כן. המאמנים התמלו, אתה כתבת על זה טור בבלוג החדש שלך.
כן.
אגב, יש לך שם לבלוג? אני לא רואה
שם. אימצתי את השם, אני קורא לזה פיק סיקס. זה הבלוג שייך לפודקאסט, והפודקאסט שייך לבלוג.
או יפה, יפה, אתה עושה פה...
זה בעצם הפודקאסט של הבלוג או הבלוג של הפודקאסט. כן, יש פה הרבה מיתוג, יש פה צוות ברנדינג שלם שחשב על הדבר הזה.
אז תראה, קרוסלת המאמנים הסתיימה לה, כולם התיישבו במקומות, מה שנקרא, איך קראו למשחק הזה? משחק הכיסאות?
כן, משחק כיסאות מוזיקלי, משחק כיסאות.
כיסאות מוזיקלי, משהו כזה, כן. מה, בוא נה, תקשיב, שנים עוברות והזיכרון שלי מתחיל להימחק. בכל כן, מקרה, שלושה מאמנים שהייתי די בטוח, אתה יודע, לפחות אחד, ביל בלצ'ק, לא קיבל משרת מאמן, ואני כבר אמרתי את דעתי שהוא המתאים כמו כפפה לרדסקינס דווקא, ולא לפלקונס שאליה הוא התראיין.
כן, מדובר על הקומנדרס כמובן.
לרדסקינס, רדסקינס. אבל אתה דירגת את מי שכן התיישב במקומות, ובוא אני נותן לך פה פרי סטיילינג, נתחיל עם מי שאתה דירגת
כמובן.
בריין קלהן, שהלך לטנסי טייטנס, מחליף בעצם את מייק ורייבל. What say you about המינוי הזה?
כן, אז טייפ מאוד שונה, ורייבל הוא בן אדם שיותר שם, לפחות בבנייה של הקבוצה, דגש על, 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 על הצד ההגנתי, בוא נגיד, לאו דווקא מבחינת התוכנית משחק. אני רק אתן פה איזה כוכבית קטנה, שאת הניתוח הזה לא עשיתי לפי X's and O's, עדיין לא צללתי לעומק לדברים האלה, זה יקרה בהמשך האוף סיזן, או באוף סיזן עצמו, אבל יותר התבססתי על כל מיני פרמטרים כמו מה האתגרים שעומדים בפני הקבוצה כרגע, ההתאמה מבחינת הרקורד של המאמן או המועמד לאתגרים האלה, קצת פידבקים שהתקבלו עליו מכל מיני עמיתים שלו וקולגות לשעבר. אז בהקשר הזה בריין קלהן שמתי אותו במקום השמיני, כי יש פה כמה וכמה דגלים אדומים סביב המועמדות שלו, בהקשר לקבוצה כמו טנסי, עם קווטרבק צעיר, שבעצם תהיה לו עונה ראשונה מלאה כקווטרבק פותח, שזה וויל לביס. אז ככה, הדגלים האדומים הם כאלה. אחד, הבן אדם אף פעם לא היה מאמן ראשי, גם לא בקולג'. שתיים, הבן אדם שמגיע מסינסינטי, הוא היה שם מ-2019 מתאים התקפה, הוא לא היה פליי קולר, הפליי קולר זה זאק טיילור, המאמן הראשי. אז מאמן התקפה, אז מתאים התקפה שהוא לא פליי קולר, תמיד מתכון לבעיות. מי שמכיר קצת את הדינמיקות ואת התחכים והמזימות בליגה, יש למשל דוגמה את אריק ביאנמי, שהוא הרי היה שנים רבות ומוצלחות בקנזס סיטי, אבל הוא לא היה פליי קולר, אנדי ריד היה פליי קולר, והרבה טוענים שאריק ביאנמי, למרות ההצלחה בקנזס סיטי של ההתקפות עם מהומס וזה, אף פעם לא קיבל משרה של מאמן ראשי, בגלל שהוא אף פעם לא היה פליי קולר. אז הנה, הוא הלך לוושינגטון להיות הפליי קולר, ועכשיו הוא אפילו לא הולך להיות מתאם התקפה של וושינגטון אחרי שנה. חוץ מזה יש לזה כל מיני בעיות אחרות, מבחינת, אתה יודע, ההמשכיות שרוצים לייצר לקווטרבק עם פליי קולר קבוע, ברגע שזה מתאם ההתקפה ולא המאמן, המתכון להרבה יותר תזזיתיות, אז הוא גם לא היה פליי קולר, אז הוא הולך להיות מאמן ראשי, ונראה איך זה יעבוד לו הדבר הזה, זה סקיל סטים אחרים לגמרי, מתאם התקפה, פליי קולר, מאמן ראשי. הדגל השלישי האחרון, שאני כן קצת, פה נכנסתי ל-X's and O's, זה אם אתה מסתכל על ההתקפה של הבנגלס ועל ההתקפה של הטייטנס בשנים האחרונות, ועל מה שוויל לביס עושה טוב, אתה מבין שהסגנון משחק והראוטים שקלהן אוהב לסרטט, לא כל כך מתאימים לתבנית של הקווטרבק של לביס, לראוטים שהוא אוהב לזרוק, לסגנון משחק הזה, אז גם פה יכולה להיות איזושהי התאמה מסוימת. מה אני כן אוהב במינוי הזה? כמה דברים. אחד, בוא נגיד, זה קצת המסביב של המינוי, אבל את כל הצוות שבנו סביבו. יש שם כמה שמות שהיו מאוד מדוברים לגבי, בהקשר גם קבוצות אחרות, למשל, דנארד ווילסון, שהוא היה בעצם מתאם, סליחה, מאמן ה-DBs ב-Ravens, הוא התראיין להיות מתאם הגנה בעוד כמה קבוצות, בסוף הטייטנס הביאו אותו, לדעתי זה הולך להיות שיחוק גדול, הוא בעצם היה מאמן ה-DBs בשתי הגנות המסירה הכי טובות בליגה בשנתיים האחרונות, שזה ה-Ravens השנה וה-Eagles שנה לפני זה. הוא הביא גם את אבא שלו, שהוא אחד מהמאמני קו התקפה הכי מוערכים בליגה, ביל קלהן, הוא היה בשנים האחרונות בבראונס, התקפת ריצה של הבראונס עם ניק צ'אב וכולי, הוא גם לקח סופרבול כמאמן קו התקפה עם הרדוס בתחילת שנות ה-2000, הביא את ניק הולדס מהג'גואר, זה היה שם מתאם משחק המסירה, שהם גם כן יש להם היסטוריה ארוכה מהעבר, בסך הכל יש שם צוות מאוד סולידי מסביבו, אז גם אם החיבור הזה לא יהיה, בוא נגיד, חלק מההתחלה, אני חושב ששם צוות מספיק טוב כדי ככה לרקח את המהלומה הפוטנציאלית. אז זה המקום השמיני שלי. מקום שביעי זה מינוי גם כן שאני יודע שאתה פחות אוהב, בוושינגטון, קומנדרס, רדסקינס, איך אתה רוצה לקרוא לזה עכשיו?
הרדסקינס.
רדסקינס, כן.
אז דנטי הרדסקינס לא זכו בסופרבול.
בתחילת שנות האלפיים.
הם זכו או הגיעו? אני כבר לא זוכר.
אני חושב שהם זכו בתחילת שנות ה-2000.
לא, אני חושב שהם הפסידו בגמר ל... למי הם הפסידו בגמר?
לא, הם הפסידו פעם אחת לבקנירס, אני חושב שהוא זכה גם
נכון? בסופרבול. של טמפה ביי. לא, לא, הם הגיעו לסופרבול עם ריץ' גנון והפסידו, אני די בטוח. הם הפסידו את הסופרבול הזה, הם הפסידו לבקנירס. אני לא חושב שהם לקחו. אבל אני אבדוק את זה, אני צריך לוודא את העניין הזה. אני די זוכר.
אז נבדוק את זה, נבדוק את זה. היה להם סופרבול בשנות ה-70, אני חושב, אבל אז בתחילת שנות ה-2000.
לא, היה להם עם מדן 2 ועוד אחד באמת מוקדם יותר.
כן, אז הוא הגיע לסופרבול, לא זכה בסופרבולים ככה.
נכון.
אוקיי, נעבור לוושינגטון, דן קווין. דן קווין, למי שלא יודע, היה מתאם ההגנה של הקאובויז בשנים האחרונות, 3 שנים האחרונות אני חושב, הוא עשה שם עבודה מאוד מאוד טובה.
הפסידו לבקנירס בסופרבול, 48-21.
לא, בסופרבול הזה...
גודן עזב אותם, הלך לטמפה ביי ולקח את הסופרבול, זה מה שהיה.
נכון, אז הוא הגיע לסופרבול.
זכרתי טוב.
יפה מאוד, אז קלן הגיע לסופרבול, לא זכר, ביל הכוונה. עדיין הוא מאמן קו התקפה לדעתי הכי מוערך בליגה, אם לא אז יש את ג'ף סטאוטלנד מהאיגלס, אבל בוא נגיד זה ה-1-2 כרגע. אז נחזור לדן קווין ולוושינגטון, הוא היה מתאם הגנה כן. של הקאובויז בשנים האחרונות, זה שם עבודה טובה, ההגנה של הקאובויז הייתה לא כך טובה בשנים לפניו, והיא הייתה מדורגת בשליש התחתון בליגה, ובעצם מבחינת מה שנקרא DVOA, זה מדד אנליטי שבודק את היעילות ואת אחוזי הצלחה של מערכים שונים במגרש, הוא שם יחידה טופ 5 בכל השנים, ובכלל, בחמש שנים שהוא היה מתאם הגנה, כל היחידות הגנה שלו היו טופ 5 מבחינת DVOA, לעומת זאת, בכל השנים שהוא היה מאמן ראשי, והוא לא היה מתאם הגנה, הוא אף פעם לא הגיע מבחינת הדירוג של היחידת הגנה שלו, מעל DVOA 14. שזה מתחבר לנקודה שגם אמרתי קודם, שמתאם טוב, הוא לאו דווקא מאמן ראשי טוב, והדברים האלה מקרינים על מקומות אחרים במגרש. חוץ מזה...
חתום על הדיזאסטר, על כן. הקאמבק הכי גדול בהיסטוריה, זאת אומרת, על ההתרסקות הכי גדולה בהיסטוריה בסופרבול, דן קווין?
כן, לגמרי, הפלקונס ב-2016, זה היה הפלקונס
לא,
שלו.
לא, תזכיר את זה, כי אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך לדבר עליו, שבן אדם אימן את הקבוצה שפשוט קרסה, אטלנטה פלקונס נגד ה-New England Patriots, בקאמבק האירועי של בריידי, וזו כן. הנקודה הראשונה שבכלל הייתי מדבר עליה.
שמע, כבר דירקת אותו שנים מהסוף, אז רציתי לרקח טיפה את התינופים, אבל בסדר. רציתי להתחיל
למצוא. זה מינוי בעיניי, אני אגיד את דעתי, זה מינוי כל כך, איך אומרים, בנאלי, כל כך לא מבריק, כל כך כזה, טוב נו, דן קווין, הוא כזה היה טוב, רגע, ותזכיר לי מה הדאלאס קאובויז עשו בפלייאוף האחרון, בפלייאוף הזה?
שוב, אתה לוקח אותי לשלילי, רציתי להתחיל, רציתי לעשות פה איזה סנדוויץ' מחמאות, להתחיל עם הטוב, לתנף, ואז לטוב, אתה קצת הורס לי.
48 נקודות לגרין ביי פאקר, שדן קווין מאמן האגב.
נכון.
לא, אני רוצה לתת ביקורת על הדבר הזה, ולא רק...
זה הביקורת, נכון. נכון.
אז בוא, הם לא הולכים לשום מקום, הם לא הולכים לשום מקום, הם הביאו more of the same, לפני כן היה שם רון ריברה,
כן, שזה אותו פרופיל, שזה אותו פרופיל בדיוק, זה מאמן יותר הגנתי, שהיה מאמן ראשי לפני זה והפסיד בסופרבול, זהו, מהבחינה הזאת זה ממש אותו טייפ, אבל, תשמע, דן קווין בסך הכל, אני עוקב בתור רועד איגלס הרבה על הקאובויז, וראו את זה גם מבחינת איך שמייקה פרסונס, הכוכב של ההגנה של הקאובויז, נפרד ממנו, השחקנים מאוד אוהבים אותו והוא מנהיג, וכשאתה בא לבנות תרבות חדשה אחרי כל הקרקס שהיה שם של סניידר וכל הדברים האלה, חשוב שיהיה לך דמות חזקה בחדר ההלבשה, ולפחות מהבחינה הזאת he checks this box. אבל...
אני רוצה שאני עכשיו את זה, אני רוצה שאתה עכשיו תיתן ציון מ-A עד E, אתה יודע, A עד fail,
עד F, A עד
F, F, fail, ובוא, אני רואה פה שנתת, אני הלכתי ישר לסוף, על דייב קנאלס, מקרוליינה פנתרס, קודם כל דיברנו על זה, ארגון מקולל, בעלי מקולל, רון ריברה, שאימן ברדסקינס, הביא אותם לסופרבול אחד, והפסיד, הפסיד אותו ל... רגע, רון ריברה היה פעמיים? פעם אחת בסופרבול, עם קם ניוטון, נכון?
כן, עם קם ניוטון, כן.
כן, ובלי קשר, הם היו בסופרבול, שהם הפסידו לפט.
לדנבר. לפט זה היה? לא, זה היה לדנבר.
לא, הם הפסידו לפץ עם ג'ק דלום.
לא, זה עם ג'ק דלום, זה לא תקופת רון ריברה.
לא, נכון, זה לא רון ריברה. אבל הפנתרס היו פעמיים בסופרבול, ופעמיים הם הפסידו. פעם אחת לבריידי, פעם אחת למנינג בדנבר.
כן.
דייב קנאלס, אני הלכתי דווקא לסוף, שבברסטול עשו איזו חשיפה.
חשיפה, כן.
שכותם ספר בעריכה משותפת של אשתו, שם מתוודא כיצד התמכר לפורנו ובגד בו פעם אחר פעם נשים אחרות. מה שלא הבנתי מהספר, האם הוא בגד בה עם כוכבות פורנו, או סתם נשים אחרות?
לא, האמת שהם צחקו על זה, יש את הקטע הזה, ראיתי את זה בטוויטר, שהם צחקו, אז כנראה שהוא לא מספיק התמכר לפורנו, אם הוא גם בגד בה בנוסף, כי אם אתה מכור לפורנו, אז אתה, זה הפיקס שלך, אתה לא צריך ללכת גם עם נשים אחרות, אז כנראה שההתמכרות לא הייתה כזאת אלימה.
עכשיו נישואים נוצרים מסורתיים. טוב, מה הציון על המינוי הזה של דב קנאלס ב-A2F?
אני נותן לזה בין C ל-C-.
אוקיי.
אבל שמע, זה באמת קשה להצליח שם, לא משנה מי זה, כי גם כתבתי את זה. תחשוב שעד סוף 2026, חוץ מקנאלס, יש להם כבר אנדר קונטרקט ומשלמים משכורת מלאה גם לפרנק רייק וגם למט רול. כאילו זה מטורף מה שקורה שם.
מה אכפת לו? יש לו מיליארדים לטפר, מה אכפת לו כמה משלם?
לא אכפת לו, בסדר. כנראה שלא אכפת לו, הוא גם נתן לקנאלס חוזה לשש שנים, שזה לא מה שקורה בדרך כלל עם מאמן פעם ראשונה, מאמן ראשי פעם ראשונה. אבל בוא נגיד, מה שאני אוהב פה זה שאתה יודע, הם הכירו באתגר המרכזי של הקבוצה הזאת, כי יש שם כל כך הרבה אתגרים וכל כך הרבה חורים בסגל. הם מבינים שזה לחיות עולמות עם ברייס יאנג. כדי להצליח לעלות על איזשהו מסלול שיוביל אותם לרלוונטיות, הם חייבים שברייס יאנג יתאושש מהעונת רוקי הקטסטרופלית שלו. ובוא נגיד, אם אתה מסתכל על מה שקנאלס עשה בשנתיים האחרונות, בשנה שעברה בתור מתאם התקפה ופליי קולר בטמפה ביי, ושנה לפני זה בתור המאמן קוורטרבקים בסיאטל, אז תסתכל מי היה הקיוביז שם. בשנה האחרונה זה היה בייקר מייפילד, אחרי כמה שנים בגלות המקצועית, בין היתר בקרוליינה, והוא הפך אותו לקיובי לגיטימי, אפילו קיובי פרובול, הנה דיברנו, הנה תראה, זה קוורטרבק פרובול, בייקר מייפילד. אבל הוא הגיע לפלייאוף, הוא בסך הכל לשחק ממש סבבה, וצריך לתת לו, לפרגן גם לבייקר וגם לקנאלס הזה, שהוא הצליח לשחק על החוזקות שלו, שזה באופן מוצר מה שהוא יודע לבנות, תוכנית משחק לשחק על החוזקות, גם של הקיובי ומשם של שעה שחקני התקפה, ועונה לפני זה ג'ינו סמית, הקאמבק פלייאוף אוף דה איר, שחזר מגלות אפילו יותר ארוכה, וחוסר רלוונטיות מהתקופה שלו בג'טס, ואחר כך אף אחד לא יודע איפה הוא היה, אז כן, עונה מאוד מאוד טובה בסיאטל. אז הוא הצליח לשקם שני קווטרבקים מתקופה לא פשוטה, ועכשיו יש לו אתגר בעיניי יותר גדול אפילו, כי תשמע, ברייס יאנג נכנס לעונה הזאת השנייה שלו, בנסיבות כל כך רעות, עם כל המשקל של סי-ג'י סטראוד נבחר מיד אחריי, ותראה איך הוא נראה, וכל הסגל שלי מחורר, אין לי קו התקפה, אין לי רסיבר שאני יכול לסמוך עליו, חוץ מאדם טילן, שאני לא יודע מתי הוא הולך לפרוש בכלל, וכל התרבות האימונית שם היא חרבנה.
אני מזיל דימה עכשיו, אתה לא רואה.
אני, בצדק, בצדק. האוהדים של הפנטר צריכים להזיל דימה, כי הם חייבים לתת לברייס יאנג את הסיכוי הכי טוב להצליח, ומהבחינה הזאת הוא הוכיח קנאלס בשנתיים האחרונות שהוא יודע לעשות את זה. אז מהבחינה הזאת יש התאמה, ויש לו רקע משותף עם ה-GM, דן מורגן, הם עבדו ביחד בסיאטל. אז יש פה דברים שאני אוהב, אבל קשה לי יותר מדי לאהוב מאמן צעיר שמגיע לתרבות הקלוקלת הזאת, ולא יודע כמה משקל יש שם, לא יודע, לכל מאמן איזה משקל יש מול בן אדם כמו טפר, אז אתה יודע, למאמן צעיר שרק רוצה לרצות ולהיות סבבה עם כולם, אז בכלל. אז זה המקום השישי.
בוא נעבור לניו אינגלנד פטריוט, ג'רולד מאיו, וכשאתה מחליף את המאמן הכי גדול בכל הזמנים, עם 9 הופעות סופרבול, 6 טבעות סופרבול. אתה יודע מה זה מריח לי? ונכון, ג'רולד מאיו היה שחקן נהדר בפטריוט, אני לא זוכר כמה טבעות כבר הוא בעצמו לקח, אבל זה היה
די ברור. 2 לדעתי, 1 או 2.
כן, זה היה די ברור שהוא המחליף, הוא טופח כמחליף של בלצ'ק. ואני אגיד לך את זה כמו שזה קרה במנצ'סטר יונייטד. אחרי אלכס פרגוסון, מה קורה ביונייטד עד היום? כלום, כישלון, מאמן אחרי מאמן אחרי מאמן, מנסה להחזיר את הקבוצה הזאת לצמרת ולקרבות על האליפות, וזה לא קורה.
כולל כל מיני חניכים שלו, היה שם סולשר, היה שם גיגז לדעתי.
עזוב, לא קורה. למה שזה יקרה בניו אינגלנד פטריוט פוסט בלצ'ק?
למה שזה יקרה? תשמע, יש פה הרבה סימני שאלה, אני לא מכיר את הארגון של הפטריוט כל כך טוב. מן הסתם אני זוכר את מאו, הוא היה ליינבקר מעולה, הוא היה מנהיג על המגרש, וראיתי דברים טובים שאומרים עליו, כמאמן ליינבקרס, וראיתי והוספתי לבלוג את מה שטום בריידי אומר עליו, איזה בן אדם הוא ואיזה איש של אנשים הוא. ותשמע, כשאתה מאמן, זה הרבה יותר לדעת לנהל את האנשים ואת התרבות מאשר, אתה יודע, לבנות עכשיו את ההגנה הנכונה או לבנות את ההתקפה הנכונה בהכרח, כי אתה ממלא את החדר מאמנים שלך עם אנשי מקצוע טובים ומתאמים טובים, וזה לפעמים עושה לך חלק גדול מהעבודה. אז בוא נגיד מהבחינה הזאת, אם יש פה צ'ק ויש לו את החותמת תקן של בריידי ושל בליצ'ק, שהחזיר אותו לשם בתור מאמן ליינבקרים, ואת התמיכה של הארגון, של קראפט וכולם שם בעצם, אז כבר זה נותן לך יחסית, בניגוד לקרוליין, למשל איזשהו שקט תעשייתי ואיזושהי סבלנות, לעשות שם תהליך. והצטרכו שם סבלנות לתהליך, כי מי הולך להיות שם הקוורטרבק? כרגע אין אותו בארגון, יש להם את הבחירה מספר 3 בדראפט, אז אתה יודע, זה יכול להיות דרייק מיי, או מישהו מהז'אנר הזה, אבל כנראה יודעים שזה הולך לקחת זמן. מעבר לזה, מה אתה אומר? ציון?
מה ציון?
נותן לזה C סולידי כזה נגיד. C סולידי, B מינוס, כן.
אוקיי.
כן.
אני אומר, לא יקרה איתם שום דבר, הם לא הולכים לשום מקום, לפחות בחמש שנים הקרובות, ולא בגלל הפטריוטס עצמם, אלא בעיקר בגלל העובדה שה-AFC is loaded. Loaded with good teams, good quarterbacks.
ה-AFC East במיוחד.
ואתה יודע, רק בבית שלו יש לו את טועה ואת ג'וש אלן ואת טוב, אירון רוג'רס הזו זה חתיכת פלופ, אבל מהומס ולמר וג'ו פורו והרון.
כן, אני מסכים, אבל אני לא, תשמע, הציונים האלה, זה גם אם אני נותן למישהו עכשיו A פלאס, זה לא אומר שהקבוצה הולכת לקחת סופרבול בשלוש שנים הקרובות, כן? זה אומר שזה הבן אדם למשימה, בטווח הלא יודע מה, אני לא יודע איזה מסגרות זמן, אני לא חושב שעכשיו גם קראפט יבוא למאיו ויגיד, אני מספר לך להביא לי סופרבול בשנים הקרובות. קודם כל תראה שקורה משהו, קודם כל תראה שיש פה איזשהו תהליך, קודם כל תראה לי מה הזהות של הקבוצה הזאת, שאלה דברים שבמקומות מסוימים הלכו לאיבוד. אז זה מה שאני מסתכל עליו כרגע.
בוא נעבור לטופ-פור שלנו.
מקום רביעי, אתה יודע, כן.
אני בעד ממש, כי הם עשו טעות עם בסאצ'יו, שהביא אותם לפלי אוף אחרי שגרודן עזב את הקבוצה בתחילת אמצע העונה, הפעם הם עשו, והם עשו עוד קבוצה שמשלמת למאמנים, שכבר לא מאמנים אותה ולא יאמנו אותה בשנים הקרובות.
כן, הוא קיבל 100 מיליון דולר לעשר שנים, אני לא יודע כמה בזה תוך.
לא יאמן, עזוב, זה לא, אמריקה זה פשוט לא יאמן, יש להם מיליונים של הומלסים ברחובות, ואנשים מקבלים כסף בלי לעבוד מיליונים. עזוב, זה באמת מדינה שבדרך למטה לגמרי, ואני רואה את זה שנה לשנה איך הם מדרדרים, אבל זה לפודקאסט אחר. ג'וש מקדניאלס, קטסטרופה בתור מאמן ראשי, פעמיים קרס, סנו, נזרק מדנבר, נזרק מהריידרס, אנטוניו פירס, מאמן של שחקנים, תקשיב, מהרגע שהוא נכנס לקבוצה, הם היו בפורמה חבל הזמן, ועד הרגע האחרון אני חושב שהם היו במלחמה על המקום האחרון בפלייאוף. לא היה להם שם מספיק,
אבל... כן, כן, וזה הייתה קבוצה מרוסקת, גמורה לגמרי, עם שחקנים ממורמרים, בשני הצדדים של הכדור. ותשמע, זה מבחינת הטייפ, זה קצת דומה לג'רוד מאיו, כן? כאילו, הם שיחקו שניהם ליינבקר לדעתי, מאמן של אנשים, מאמן צעיר, מנהיג, ההבדל פה, וזו אחת הסיבות ששמתי את אנטוניו פירס, שפה יש לך כבר טבילת אש והוכחה בשטח, שהוא הצליח להרים קבוצה מרוסקת, קבויה, וראו איך הוא הרים שם את ההגנה, ההגנה שלהם נראתה מעולה בחצי השני של העונה, סיימו עם מאזן חיובי בחצי שלו של העונה, אפילו מקס קרוסבי, הכוכב של הקבוצה בצד ההגנתי, הם ממש שם אולטימטום, לא יודע כמה היה רציני, שהוא רוצה טרייד אם אנטוניו פירס לא נשאר, וכן, זה מאוד מאוד ברור, ורואים ושומעים אותו במסיבות תונאים, בן אדם מאוד קריזמטי, ורואים בחדר הלבשה כמה אוהבים אותו, ואיך הוא סוחב את הקבוצה אחריו, אז כן, אני חושב שהוא לגמרי הרוויח את המינוי הזה. עכשיו, בבלוג אני כתבתי על הניסיון שמקיפים אותו סביבו, אז הג'י-אם מהצ'ארג'רס, טלסקו שהגיע אחרי 11 שנים בצ'ארג'רס, אתה יכול להגיד, זה טוב או לא טוב שהביאו ג'י-אם מהצ'ארג'רס, אבל בכל מקרה זה בן אדם מנוסה לכל הפחות. מרווין לואיס, עוזר מאמן, בן אדם עם שנות ניסיון כמאמן, והמון המון ניסיון, החוליה הנוספת פה הייתה צריכה להיות קליף קינגסברי, אבל זה סיפור שהתפתח להיות מאוד מאוד מעניין, שאני ארחיב עליו בהמשך בבלוג. כבר כולם פרסמו, גם רפופורט וגם שפטר, שהדבר הזה סגור, היו כמה מעמדים, היה שם לוק גצי מהברז, ואמרו אולי צ'יפ קלי.
כן, אבל
בואו נזכיר
קינגסברי, מוח התקפי מדהים, אימן את אריזונה קרדינלס ופוטר אחרי 4 שנים לא ממש טובות,
כן.
ודיברו עליו כמועמד מאוד מאוד חם להיות מאמן התקפה בהרבה קבוצות, ואתה אומר, כן. היה אמור לחתום ברדרס.
כן, זה פורסם כבר, והוא החליט שהוא מושך את המועמדות שלו, ואתמול בלילה פורסם שהוא הולך לוושינגטון. עכשיו, למה זה מעניין? אחד, זה מעניין כי הוא לא יהיה ברדרס, אז הם הביאו את לוק גצי מהברס, שזה סיפור אחר, מה היה שם בברס השנה, כל ההתחלה מגומגמת של התקפה, זה היה פילד, זה היה גצי, הרבה אנשים אמרו שזה גצי, ברדרס כנראה לא חושבים ככה, אבל מה מעניין במינוי של קינגסברי בוושינגטון, שקינגסברי בשנה שעברה היה אנליסט בכיר ב-USC, ששם כמובן שיחק קלב וויליאמס, ולוושינגטון יש את הבחירה השנייה בדראפט, וקלב וויליאמס כבר זרק איזה שאוט-אוט באינסטגרם שלו לקינגסברי על המינוי, ואחר יש קונספירציות, האם זה אומר שוושינגטון הולכים עכשיו אולין להביא את קלב וויליאמס בדראפט. והם יכולים לעשות את זה, אתה יודע, זה טרייד-אפ ממקום שני לראשון, אם הברז לא נעולים עליו, הם יכולים בקלות לעשות פליפ של הבחירה הראשונה לשנייה, ולקבל עד בחירה בסיבוב ראשון בשנה הבאה, ואפילו עוד מעבר לזה. אתה יודע, רק ללכת מקום אחד אחורה, ועדיין לקבל את השחקן שלהם. שוב, בהנחה שהם לא רוצים את קלב וויליאמס. אז זאת היא ההשלכה ככה במקרו שיותר מעניינת. אז זהו, אנטוניו פירס במקום הרביעי, איפשהו באמצע של הדירוג, ואחר אנחנו עוברים לטופ 3. אז במקום השלישי דיברנו קודם על בליצ'ק, מי שאני שמתי שם זה רכי מוריס, שבעצם משאיר את בליצ'ק אנימפלויד לפחות בחודשים הקרובים, או בעונה הקרובה. רכי מוריס מביא איתו ניסיון, לא כמו של בליצ'ק, אבל ניסיון משמעותי מאוד.
רכי מוריס הולך לאטלנטה פלקונס, למי שלא יודע.
כן, הוא הולך לאטלנטה, הוא כבר היה מאמן זמני באטלנטה, אחרי שדן קווין פותר משם ב-2020, ואחרי שדן קווין פתח שם 0-5, הוא סיים 4-7 במשחקים שלו. היו לו עוד כמה שנים בתור מאמן ראשי, הוא היה מתאם, סליחה, הוא היה מאמן גם בצד ההגנתי וגם בצד ההתקפי, באטלנטה, הוא היה 4 שנים בטמפה ביי, גם בשנים הגדולות בתחילת שנות ה-2000 תחת טוני דנג'י, הוא בעצם שייך לטוני דנג'י קונצ'יק טרי מה שנקרא, שזה לא משהו שאתה רואה הרבה, מאמן שנגיד גם היה בצד ההגנתי של הכדור, הוא מתאם הגנה בכל מיני קבוצות, וגם אימן את הצד ההתקפי, הוא לא היה מתאם התקפה אף פעם, אבל נגיד הוא היה מאמן רסיברים באטלנטה פלקונס, עם דן קווין וקל שנר. אגב, יש לו היכרות מאוד עמוקה עם כל החבר'ה האלה שאחר כובשים את הליגה בצד ההתקפי של הכדור, מקווי ושנן, אז מקווי זה מן הסתם ברור, מקווי מאמן של הרמז והוא היה שם מתאם ההגנה, אבל הוא עבד גם עם שנן בפלקונס ב-2016 והשנים שלאחר מכן, וגם עם מקווי ועם שנן, וכל החניכים שלהם שם לפלור ו... אני כבר לא זוכר את כל השמות אחר בשלוף, אבל בוושינגטון ב-2013 כולם היו שם ביחד, אז הוא מכיר טוב, את כל התפיסת העולם הזאת שעכשיו, מייק מקדניאל מהדולפינס, גם כן בקואוצ'ינג טרי הזה. קיצר, כל החבורה הזאת בצד ההתקפי, רכי מוריס עבד איתה מאוד מאוד קרוב, בצד השני של הכדור, לאורך כל השנים האלו. ואתה רואה שהחבר'ה האלה עכשיו משתלטים על הליגה, הסגנונות ההתקפיים האלה של המון מושן לפני הסנאפ וכל הראוטים האלה, זה הולך ומתפשט כאש בשדה קוצים, אז יש הרבה קבוצות שככה מנסות להתאים את עצמם לזה, ולהביא את המאמנים שיודעים לתת להם את הקונטרה, אז הוא לגמרי אחד מהם מבחינת הניסיון והפרופיל שלו, ואתה רוצה שאני אתן לזה ציון, אז אני נותן לזה בי, בוא ניתן לזה בי, סבבה?
וזה מתחבר... אני אוהב את זה שהוא בעיקר מאמן שלישי ברציפות שחור, שאנחנו מדברים על זה כמה שאתה יודע, יש פה גזענות בליגה הזאת כלפי, אין בעלים שחורים בכלל לפי דעתי, אבל זה שאנחנו מדברים על מאמן.
יש לך בדטרויט GM אפרו-אמריקאי.
כן, עזוב, נו, אנחנו מכירים את הגזענות ההיפוקריטית של האמריקאים. בכל מקרה, תקשיב.
יש פה אבל קטע של DEI, אגב, היו לך במשך 4 שנים רק 3 מאמנים שחורים, ועכשיו בסייקל הזה נכנסו לך 3 שחורים, וגם קנאלס, מבחינת, אתה מסתכל, DEI הוא גם כן, הוא נראה לי מקסיקני, לא יודע, לטין הריטיג' מה שנקרא, אז בעצם ארבעה
מאמנים. ערבי בג'ט, הכל אפשר, אתה יודע, לזרוק לפח את ה-PC. בסדר, אז אני חושב שרחים אוריס פשוט אין בו את הברק הזה, אני אוהב מאמנים שיש בהם ברק, כמו מקווי, כמו שנהן, אתה יודע שהם
פיקרול. אבל אתה הולך, בגלל זה אני אומר, הצד ההתקפי הוא נחשב הצד המבריק, הסקס יותר, שמדליק לך ומציד לך את הדמיון, אבל תשמע, תסתכל על מה הוא עשה השנה, עם ההגנה של הרמז, שכמעט כולם שם רוקיז ואירון דונלד פחות או יותר, והוא עשה מהם יחידה ממש ממש סולידית, ששמרה אותם במשחק כמעט בכל משחק, ותראה את הרקורד של הבן אדם, גם היה מאמן ראשי, גם בצד ההגנתי, גם בצד ההתקפי, זה לא מה שקורה הרבה, ואחלה הגנות, ואחלה התקפות, אתה יודע, תביא לי מאמן שהיה בחדר של המאמנים ההגנתיים של טמפה בתחילת שנות ה-2000, וישב כל כך הרבה שנים עם קייל שנן ומייק מקדניאל ולפלור ומקווי, בפגישות של בניית תוכנית התקפית. שמע, זה לא משהו שאפשר לזלזל בו.
לא מזלזל.
ואני חושב שבמידה מסוימת, אנחנו עושים קצת הגבלות פה לכדורגל, אז אתה יודע, זה כמו שהייתה תקופה כזאת של ברצלונה, שהתחיל להיות לך כדורגל של החזקה בכדור, וככה אתה מנצח משחקים, ואז פתאום הייתה לך תנועת ריאקציה כזאת שמוריניו הוביל אותה, שאתה יודע, להגיב לזה עם יציאה מהירה למתפרצות, זה כאילו הייתה הדרך לפצח את הדבר הזה, אתה מתגונן, 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 ויוצא מהר למתפרצת, וככה אתה שובר את הסגנון משחק הזה. אז בוא נגיד, פה אני חושב, ואפשר לזהות ניצנים של זה בסייקל הזה, הליגה מנסה להגיב לאותם שמות שאמרת, כל המקווים והשנהנים ואנדי רידים, עכשיו אתה מחפש את המוחות ההגנתיים שיודעים להגיב לאנשים האלה, ודיברנו על רחים אוריס, שלכל הפחות מכיר אותם טוב, והיה שם בבית ברמז גם עם מקווי וגם עם שנהן, אז בואו נדבר על מישהו שהולך להיות איתם בבית, אבל פגש אותם הרבה שנה שעברה, שזה מייק מקדונלד, שהוא במקום השני שלי, מי שלא יודע, היה מתאם ההגנה של הרייבנס, שבכלל שם פשטו להם על כל החדר של המאמנים בצד ההגנתי, לקחו להם את דנארד ווילסון לטנסי, כבר אמרנו את זה לכל מתאם ההגנה בטנסי, מתאם ההגנה, מקדונלד הלך להיות מאמן ראשי עכשיו בסיאטל, המאמן ליינבקרים שלהם, שברך לי השם שלו, הולך להיות מתאם ההגנה של מיאמי, במקום ויק פנג'יו, ממש רוקלו, עשו להם שם בריחת מוחות מטורפת, ומייק מקדונלד הוא ניצח על כל הדבר הזה, ותשמע, מה שהוא עשה שנה שעברה, אי אפשר להכחיש את ההצלחה שלו, מה שהוא עשה עם ההגנה שם של הרייבנס, הייתה להם הגנה הכי טובה בליגה, מכל כך הרבה פרמטרים, לקחו מה שנקרא את הטריפל קרן ההגנתי, הובילו את הליגו בפוינטס אלאוד, 16.5, סקים 60, ועיבודים, יצרו 31 עיבודים, ידע לייצר פרשרים על הקווטרבק, בכל כך הרבה דרכים, אבל אם אני אתחבר ככה לנקודה שאמרתי קודם, אם אתה מסתכל על איך הוא ידע להתמודד, מתוך ההגנה הזאת של הרייבנס, עם העץ האימון של מקווי סלש שנהן, אז אני קראתי פה איזשהו נתון שגם הבאתי אותו בבלוג, היו לו 8 משחקים בתור מתאם ההגנה של הרייבנס נגד התקפות של מקווי סלש שנהן וכל הדיסייפלס שלהם.
נתון מדהים.
יוסטון פעמיים, בנגלס פעמיים, צ'ארג'רס, רמז, ניינרס ומיאמי, הרייבנס היו 8-0 במשחקים האלה, והנקודות שהם ספגו בממוצע זה 17.7, כאילו לא הרבה מעל הממוצע שהיה להם נגד כל ההגנות האחרות, ההתקפות
אבל
האחרות.
אבל אתה יודע מה אני מסתכל בסוף. נגד מאוז הם היו 0-1 בפלייאוף והפסידו את הגמר ה-FC. זה לא אומר כלום על המאמן.
אתה יכול להגיד שזה
לא אומר כלום על המאמן.
לא,
ההגנה עבודה מדהימה. עבודה מדהימה. 0.5 השני, גם מאוז וגם סטראוד. אני אוהב את המינוי הזה, ואני אוהב יותר מזה. אני מאוד 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 אוהב את סיאטל קהיר, וגם אהבתי את הסופרסוניקס בכדורסל, ויש לי פינה בלב חמה מאוד לסיוקס, הייתי שם פעמיים במשחקים, בסנצ'ורי לינק פארק, שלפי דעתי עכשיו הם החליפו את השם, זה לומן פארק, כי החברה שם החליפה את השם גם כן, או משהו כזה. מקדונלד, כמו שאמרת, עשה עבודה מדהימה, 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 ברייבנס, וראינו את זה השנה, כמו שאמרת. השאלה היא כזאת, האם כשאתה הופך להיות מאמן ראשי, וכתבת גם, אמרת שהוא הביא את לסלי פרייזר, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, כעוזר מאמן ראשי, אסיסטנט קואץ', ותראה, אני חושב שבסופו של דבר זה לא רק אתה יודע, מאמן ראשי בסופו של דבר זה כמו מנכ״ל בחברה, הוא צריך לנהל כל כך הרבה אנשים תחתיו, צוות של מנהלים, כמות אדירה של שחקנים, אגואים של שחקנים, והשאלה היא האם, ובזה למשל אנשים כמו ג'וש מקדניאל כשלו, השאלה היא מייק מקדונלד, שאגב אתה יודע הוא מאוד מזכיר את השם של המאמן של מיאמי, שם זה מייק מקדאוול?
מקדניאל.
מקדניאל, סליחה.
מייק מקדניאל.
You know.
כן, בלי האס, בלי האס.
Anyway. אני חושב
שגם לאחד יש דאבל, לפעמים אתה יכול לעשות דאבל סי, לפעמים אתה לא עושה דאבל סי.
טוב, בוא נעבור למינוי מספר אחד ביפר, כי אנחנו פה, אתה יודע, יכולים לקשקש את הפלדה, כמו שאני אומר כל שבוע, עם הידע הבלתי נילא שלך, קשה לפעמים לעצור אותך, אבל מישהו צריך לעשות לזה סוף. ג'ים ארבו, לוס אנג'לס צ'ארג'רס, כפפה ליד, השאלה היא, האם ארבו יכול לקחת את הארגון המקולל הזה, וסוף סוף, לא רק להביא אותם לסופרבול, אלא גם לקח את הסופרבול, ובסיבוב הקודם שלו ב-NFL, הוא לא הצליח לזכות בטבעת,
אבל היה קרוב.
היה מאוד קרוב, היה מאוד קרוב, אבל לא זכה. הלך 8 שנים למישיגן, 8 שנים לקח לו להביא את הקבוצה לאליפות המכללות, עשה את זה, ועכשיו הוא חוזר ל-NFL, ותקשיב, אני אומר לך שהוא ייקח טבעת בסיבוב הזה. מה אתה אומר?
אז אם מייק מקדונלד זה מבחינתי מינוי של A, אז הרבו זה מינוי של A פלוס, פשוט בגלל שתשמע, אתה לא הרבה פעמים יכול לקבל מועמד למאמן ראשי, גם עם חיבור כזה לקבוצה, הוא היה שם קווטרבק ב-99-2000, לאזור של ה-Bay Area, וגם עם רקורד כזה, הוא בקריירה 44, ניצחונות 19, הפסדים וטקו, כמו שאמרת, הוא הגיע לסופרבול עם הניינרס.
זה פחות באריה, אתה יודע, הוא, סן דיאגו עד היו בדרום קליפורניה, לוס אנג'לס זה לא ממש באריה, אבל יש לו ניסיון בסדר. בקליפורניה, לומר זאת כך.
בקליפורניה, אני חוזר בי, דייקת אותי גיאוגרפית, אני חוזר בי, אז הוא 44 ניצחונות, 19 הפסדים בטקו בקריירה, כמו שאמרת, הוא הגיע לסופרבול עם קולין קפרניק, אוקיי? יש לו כרגע ג'וסטין הרברט, ש... טוב, אני, הרברט בשנה האחרונה התחיל להעלות אצלי בתור מישהו מאוד מאמין בו הרבה דאגות, אבל אני עדיין חושב שלכל הפחות אפשר להגיד עליו שהוא יותר מוכשר מקולין קפרניק, בטח
היה בעיקר פצוע, היה בעיקר פצוע.
בסדר, אבל אתה יודע, הסימני שאלה הם לא התחילו השנה, אבל עדיין אפשר להסכים שהוא מוסר יותר מוכשר מאשר קולין קפרניק, שהוא יש לו, אתה יודע, את האקסטרה פקטורים שלו, אבל זה כבר עניין אחר. אני חושב שזה חיבור חבל הזמן, אני חושב שבעיקר מה שהם צריכים שם, שזה אתה יודע, זה גם עניין של הג'נרל מנג'ר, אבל מן הסתם הדברים האלה קורים ביחד, זה לדעת לבנות שם את הקבוצה, גם מבחינת הפרסונל, הצוות אימון והפרסונל מבחינת השחקנים, וגם מבחינת התרבות, לעשות שם איזשהו שיפט דרמטי, כי מה שהם עשו בשנים האחרונות לא עבד, והם ניסו להביא שמות גדולים, והם הביאו שם, היו להם בחירות דראפט מוצלחות, והם הביאו כל מיני פרי אייג'נס וטריידים בפרופיל מאוד מאוד גבוה, אם זה קליל מק, אם זה ג'י-סי ג'קסון שהיה פלופ מטורף, קליל מק השנה עוד הייתה לו שנה טובה, אבל שנה שעברה פחות, הביאו את השמות הגדולים, אבל הדברים לא התחברו, וגם כשיש להם שמות גדולים בצד מסוים של הכדור, ניקח את ההגנה לצורך העניין, תסתכל על ההגנה שנה שעברה, היה להם מאמן ראשי סטיילי, שהוא מגיע מהצד ההגנתי של הכדור, והיה להם שם את ארווין ג'יימס ואת קליל מק ואת ניק בוסה, והם עדיין פשוט היו לאורך שלבים מסוימים ומשמעותיים בעונה, בין ההגנות הפחות טובות בליגה בלשון המעטה. אז אתה יודע, זה, למלא את הקבוצה במלא שמות גדולים, זה לא שווה ערך לבנות קבוצה, וכמו שמישהו שהוא יותר משוחד ממני, אח שלו, ג'ון הרבו אומר עליו, הוא לא הכיר אף פעם מישהו שהוא כל כך מוכשר בלבנות קבוצה כמו אח שלו ג'ים, ותשמע, בקולג'ים זה אתגר אפילו יותר גדול, כי בקולג'ים אתה כל שנתיים, שלוש מתחיל מאפס, או אפילו אתה יכול איתם כל שנה, אתה מתחיל מאפס, צריך לגייס ריקרוטים אחרים, למלא חלקים משמעותיים בסגל, אפילו יותר מאשר בקבוצת NFL, והבן אדם הזה, פשוט checks all the boxes הזה מהבחינה הזאת, של מה שנדרש כרגע, גם מבחינת הצ'ארג'רס וגם באופן כללי, לבנות סביב ג'סטין הרברט, לבנות לו את הביטחון, הוא יכול להיות מנטור בשבילו, אפילו בתור קווטרבק לשעבר, וזה מישהו שאפילו את הפרנצ'ייז המנוחס והמקולל הזה, הוא יכול, אם תיתן לו מספיק זמן לדעתי, להביא לשם תרבות של ניצחונות, ויכול להיות שזה יקרה אפילו מאוד מאוד מהר.
טוב, אני עושה קצת, קצת, איך אומרים, שינויים בזה, כי אנחנו מפת הזמן. אז תראה, אני אומר שאת הסטורי ליין ואת הפיק שלנו לסופרבול נעשה שבוע הבא, את הסטורי ליין המובילים ואת כמובן הפרומו למשחק, הפרומו האמיתי הניתוחי למשחק נעשה שבוע הבא, נעלה אותו לאוויר בראשון בבוקר ממש, מוקדם, כי אני אהיה בשבת בווגאס, בזמן שלכם, מתי זה יהיה, אנחנו נסדר את זה איכשהו, ואני רוצה לדבר על כמה פרופבטס מעניינים למשחק הזה, ו... אגב, אימור שלך, אני אומר, הרבו מביא את הבת עם הצ'ארג'וס. מה אתה אומר?
מתי? בסדר, מתי הוא מביא? יכול להיות שהוא יהיה שם 15 שנה עכשיו.
5 שנים, 3 שנים, 9 שנים, לא מעניין אותי, מביא.
אני לא יודע את הבת, אני חושב שהוא יגיע לגמר AFC בשלוש שנים הקרובות.
אני אומר, מביא את הבת. You want a bet? Do you want a bet?
לא, לא, אני, כמו שאנשים פה יודעים, אני מאמר גרוע, ואם אני לוקח אימור כזה בצורה רצינית, תן לי קצת לחקור, תן לי לראות איך הכוכבים מסתדרים באוף סיזן הזה, יש כל כך הרבה דברים שצריכים עוד לקרוא, תן לי לראות מי הוא מביא לקבוצה.
בוא נעבור לבטים, בוא נעבור לבטים יותר.
יאללה, בטים.
של הסופרבול. הבטים על המשחק, אנחנו לא נבחר אותו עכשיו, הניינרס ממשיכים להיות פייבוריטים ב2.5, אובר אנדר 47.5, לא נתעסק בזה.
אגב, אתה יודע מה אני ראיתי? אני צריך לעשות לזה דאבל צ'ק, אבל אני ראיתי אתמול, יש בטוויטר בחור שברך לי השם שלו, בחור שברך לי השם שלו, שהוא אנליסט ב-MGM בית, ולפי מה שהוא כתב, 83% מהכסף הולך על הצ'יפס.
הגיוני. צ'יפס אנדרגאון, כולם עימו מולם עד עכשיו, והפסידו...
83% אבל?
כן, כן. הגיוני, שמה, אני, זה די הגיוני, אבל אתה תראה, כסף גדול יושם על הניינרס שיובילו לסופרבול, כל השארקס. תראה, השחקן שיעשה טאצ'דון בזמן כלשהו במשחק, אני אתן לך פה את היחסים שהם לא כל כך מעניינים, אני חושב קריסטיאן מקאפרי מינוס 220 זה לא מעניין, פצ'קו מינוס 130 אולי מעניין, בוא נגיד ברמה של לעשות כסף על הכסף, טרוויס קלסי פלוס 100, נראה לי די מור בטוח, אם אתם רוצים ממש הכפלה, שים שקל, לקחת שקל, סבבה.
ראשי רייס... כמה יש על פרדי?
אז ראו, אז לא, תכף אני מגיע למעניינים באמת. ואנחנו מדברים על או טאצ'דון בקרי או בריסיבינג, זאת אומרת, נסיעת כדור או קבלת כדור. מאוס פלוס 360, ומאוס השנה לא עשה טאצ'דון אחד. על הקרקע.
רגע, אתה יכול להסביר לי את זה ב-Layman's Terms? רוב האנשים בארץ מאמרים בווינר, זה יחסים קצת אחרים. מה זה אומר פלוס 360?
זה אומר בגדול 3.1 על 6 על הכסף.
זה אומר שאם אני שם 100 שקל, כן.
אתה מקבל 360.
כן, אוקיי.
כן.
הבנתי. אוקיי.
אז אני אגיד לך מי עולה לי פה מול העיניים משהו מעניין. אדוארד זילר, הלר, פלוס 550. כנל ולדס קנטלינג.
אתה יודע למה אני לא אוהב את זה?
ג'ריק מקינון פלוס 550.
זהו, כי ג'ריק מקינון, שהיה ב-IR עכשיו כמה שבועות חוזר, ויש מצב שלדעתי גם היה לו טאצ'דאון בסופרבול הקודם, ומאורמז אוהב לטרגט אותו בפסינג דאונס, אז הוא לדעתי יותר מעניין מאדוארד זילר.
מעניין מאוד, ועכשיו תקשיב, הגנה, שהגנה תעשה טאצ'דאון, קנזס סיטי או סן פרנסיסקו, פלוס 700, מעניין.
של קנזס סיטי יותר.
כן.
תשמע, פרדי זרק לדעתי פיק סיקס בשני המשחקים שפשוט לא נתפס, אבל...
אז בוא ניקח את הצ'יפס, את ההגנה של הצ'יפס, בוא אני ממליץ על האימור הזה.
אני אומר פרדי.
פרדי פלוס 900.
אין לי את הנתון המדויק, אבל אני ראיתי איפשהו לפני המשחק נגד הרייבנס, שההגנה של הצ'יפס בשנים האחרונות ספגה הכי הרבה טאצ'דאונים בריצה מקווטרבקים. לדעתי משהו
אגב, כמו... בוא ניקח את פרדי ואת הגנה של הצ'יפס, פלוס 700
כן,
ופלוס
פרדי 700. בריצה, פרדי בראשינג.
כן, פרדי בריצה או בקבלת כדור, כן. מה שפחות הגיוני.
כן, אולי עשו שם ניינר ספיישל.
קייל יוסצ'ק, אני אף פעם לא יודע איך הוא...
יוסצ'ק זה טוב.
פלוס 950, זה לייט המיט של פלוס 1100.
יוסצ'ק לדעתי היה לו את הטאצ'דאון הראשון ב-2019, אבל אל תתפוסתי במילה, אני תהיה בטוח שהיה לו שם טאצ'דאון במשחק הזה, ולדעתי זה היה הראשון.
אז אנחנו אומרים, ההגנה של הצ'יפס פלוס 700, פרדי פלוס 900,
יוסצ'ק תן לי
יוסצ'ק. ואני גם אומר אלייזה מיטשל פלוס 1100 מעניין.
אתה יודע מה הקטע עם אלייזה מיטשל?
מיינד קול הרדמן? מוסר 600?
לא, 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 תתרחק מהארדמן. אתה יודע, אלא אם כן הוא יעשה איזה, לא יודע, פאנט ריטרן או לא יודע. אתה יודע מה הקטע עם אלייג'ה מיטשל? שהם כל כך, הם כל כך מתמסרים השנה לתת להם מקאפרי לשבור שיאים, ושאלייג'ה מיטשל כאילו מקבל את הטאצ'דאונים של הגארבג' טיים בעיקר. למרות שנגיד נגד הליינס הוא שם אחד. אני מפחד מזה קצת. את יוסצ'ק אני אוהב, פרדי אני אוהב, והגנה של הצ'יפס אני, כאילו, מה זה אוהב? זה מעניין. אתה מסתכל על היחס. נראה לי יחסים מעניינים.
בוא נלך על סופרבול MVP, וברור שבדרך כלל הקווטרבק המנצח לוקח, אז זה מאור פלוס 135, פרדים פלוס 200, מקאפרי פלוס 450, אבל הנה שני שמות שמאוד מאוד מעניינים אותי, ואם, אתה יודע, הקבוצה המנצחת, אם זה יהיה קנזס סיטי, וזה לא יהיה מהומס, מי כמובן השם המיידי אחר כך?
או פצ'קו קריס ג'ונס.
מה פתאום? טרביס קלסי.
קלסי?
ופלוס 1,700 לקלסי, עם טיילו סוויפט,
והשיר
שנתקו, והמשחק האחרון בקריירה כנראה, כנראה, של קלסי, לא ייתנו לו את ה-MVP בפלוס 1,700.
לא נראה לי, כי תשמע, זה לא סתם פלוס 1,700, זה נדיר מאוד, אני מנסה לחשוב רסיברים שקיבלו MVP, לא יודע מי היה, קוטר קאפ,
לא קורה. זה לא קורה.
לא יודע, ברנץ' בפטריוטס, איפשהו בעשור הראשון של שנות ה-2000, לא זוכר כבר. כן, אתה יודע
ש... איך דיבו סמואל בפלוס 2000?
דיבו סמואל זה מעניין, כי אתה יודע, כי הוא יכול לעשות לך אימפקט גם בתור ראנינג בק, ואז אתה יודע, אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא לא הצליח במשחק הזה בגלל ה-QB שלו. אני חושב שמה שמעניין... יותר הגיוני קריס ג'ונס, הוא יכול לתת משחק כמו וון מילר כזה שקיבל MVP של הסופרבול לדעתי.
14,000.
כן, הוא יכול לתת לך משחק של, של שלושה סקים ופורסט פאמבל, כן?
מעניין.
שמע, אנחנו פה בהימורים של דג'נרטס ממש.
אני רוצה לקחת.
טוב, בסדר. אנחנו פה בהימורים של דג'נרטס, אז אני כבר הולך דג'נרטס.
ברור. ברור, אז בוא אני אתן לך עוד הימור דג'נרט שאני אישית מאוד אוהב. אגב, ההמנון, אתה יודע מה האובר-אנדר של ההמנון השנה?
מה המשך ההמנון?
כן, האובר-אנדר דקה 26.
וואי, אין לי נתונים לגבי זה.
ודיבור חזק מאוד על האנדר.
על האנדר? מי שר את ההמנון? מי שר את ההמנון?
שאלה אם מי ששר את ההמנון, אני לא, מקנטייר אני חושב? רגע...
איזה מקנטייר? נשמע שם גנרי של זמר קנטי או זמר קנטי. מה וון מילר עשה? מה היה הליין הסטטיסטי של וון מילר ב-2015? ריבה מקנטייר.
ריבה מקנטייר, כן.
תקשיב רגע, אני חוזר רגע לקריס ג'ונס. יש לך פה יחס של אמרת 1 ל-14? ב-2015.
14,000, זה פלוס 1,000, זה 1,400.
לא, תקשיב, תגיד לי אם אתה חושב שקריס ג'ונס לא יכול לעשות את זה מול האמצע.
140, סליחה. על כל שקל שתשים, תקבל 140 שקל.
אז תחשוב, יש לך, החלק החלש של הקו הגנה של, הקו התקפה של הניינר זה האמצע. תראה מה וון מילר עשה אז. 5 טאקלים, 2.5 סקים, אוקיי? ומה היה לו שם פורסט פאמבל או 2? כן, 2 פורסט פאמבלים. אני רואה את קריס ג'ונס יכול לעשות דבר כזה. במשחק okay. הזה. זה שחקן של משחקים גדולים. הוא יכול לשחזר את השורה הסטטיסטית הזאת. אם זה יספיק לו ל-MVP, אני לא יודע. אבל הוא יכול לעשות את זה.
מה שאני הכי אוהב זה ש... בסדר, אז אתה אומר, אני אומר קלסי, אתה לוקח את קריס ג'ונס, ויאללה, בוא, הכל בסדר. זה נראה לי סבבה.
טוב, סבבה.
תן לי רגע פה לעבור על רשימת הדג'נרט האמיתיים, משהו ביחסים מעניינים. מהומס ופרדי ביחד מעל 50 ראשינג יארדס, פלוס 150. מעניין אותך באיזושהי צורה?
זה מעניין, זה מעניין. כמה אתה מקבל על זה, על האובר?
כלום, לא, זה פלוס 150. לא, הם צריכים לעשות מעל 50 יארד.
כן, אבל מה היחס?
אמרתי לך, פלוס 150.
אז אתה מקבל שקל וחצי על כל שקל?
כן, זה פחות מעניין.
בגלל זה זה לא מעניין, כי חייב שזה יקרה, אוקיי.
אוקיי, בוא נתן לך משהו אחר מעניין. קריסטיאן מקפרי, סקור אחד בראשינג טאצ'דאון לפחות, ואחד בריסיבינג טאצ'דאון לפחות. פלוס 750.
זה מעניין.
מעניין, לא?
כן.
יאללה.
כמה אתה מקבל על שני סקורים שהוא שם בכללי? לא משנה איזה.
סקורים בכללי...
400, 500, כמה אתה מקבל?
אני רואה שני ראשינג טאצ'דאון זה 420, אז אני מניח
400.
שאתה יודע, זה
כן.
יותר היחס.
אוקיי, אז בטח כן. השניים בכללי זה 400, או 350 אולי.
נראה לי
כן,
מעניין. נראה לי מעניין.
מעניין. מעניין. שוב, זה משחק של שתי הגנות, של שתי הגנות ריצה בינוניות ומטה, בדגש עליו ומטה.
כי יש פה איזה יחס שאני מסתכל עליו, אני שוק, תוהה אם הוא אמיתי, כי אני חושב שההחזר עליו הוא לא כזה גבוה. סופרבול רקורד, כל שחקן, לא משנה מי, מעל 15 פלוס תפיסות. מספיק 15. אתה רואה מישהו עושה 15 תפיסות בסופרבול הזה? חוץ מקלסי?
שגם קלסי זה לא יהיה קל מול וורנר שם בגרינלו, ואני יודע מי ישימו עליו. לא יודע, מי יכול לעשות את זה? מקאפרי? התחילו שם עם בליצים, ימסרו לו הכל דמפופים כאלה.
לא, אין מצב, לא רואה את זה קורה.
אני גם לא רואה את זה קורה עם קלסי, אבל קלסי אני מניח הכי סביר.
טוב, הטבע אני אתן לכם שם עוד דברים מעניינים. הגטורייד, שהווינינג קוט שקבל על הראש, באיזה צבע. זרוק את הצבע שאתה חושב שיהיה, ואני אתן לך את היחס עליו.
אני מניח שהיחס הכי נמוך זה על הירוק, נכון?
ירוק?
מתחיל מירוק? צהוב? מה מתחיל שם?
אדום או ורוד.
אדום או ורוד? כאילו, כי זה בגלל שזה הצבעים של הקבוצות? אוקיי. אדום אני מניח.
260.
אדום, אוקיי.
איך
כחול? רגע, באיזה פלטפורמה אתה מסתכל?
אני אגיד, אנחנו בפנדואל.
אוקיי. זה לא רלוונטי
לרוב האנשים פה, זה לא רלוונטי, אבל מה זה משנה? אנחנו רוצים להכניס קצת עניין.
נכון. מה, כחול על 490? לא יודע, למה שהוא יהיה כחול הגייטורד? יש פה איזה אמירה יש מאחורי גייטורד כחול?
480, כי יש גייטורדים, זה אחד מהצבעים שהוא, אתה יודע.
לא, אבל למה בחרו אדום? כי זה כאילו הצבע של הקבוצות, לא? אז צריכה להיות איזושהי אמירה מאחורי הצבע, אז מה, איזה אמירה יש לכחול? איזה אמירה יש לכחול?
כי זה, אתה יודע, זה הצבעים שיש לגייטורד. כחול, כתום, סגול, זה מה יש.
אין ירוק? למה חשבתי ירוק? אולי חשבתי על
הסטייל של ניקלוזיון. יש ירוק, פלוס 380.
כן, אבל שוב, אין פה אמירה. לא, אין פה אמירה, לא יודע. היחיד שיש שם איזה סטייטמנט זה אדום באמת, כי זה הצבע של הקבוצות. לא יודע.
יש פה משהו מעניין. Will there be a scorigami? Unique final
score? Scorigami לסופרבול או scorigami כללי?
כללי ל-NFL היסטורי.
וואי, זה קשה. מי שלא יודע, סקוריגמי זה אומר תוצאה שלא הייתה בעבר באף משחק פוטבול. לא יודע, אני סתם אומר. אם פתאום יהיה 55-41, לא יודע אם זה אי פעם היה, זה נקרא סקוריגמי. סתם אומר תוצאה
מפורט.
לא, לא הייתי הולך על זה.
למה? מה אכפת לך? נשים $10. עזוב, אני יכול, אגב, אני יכול להעביר את כל האימורים האלה דרך חבר שלי באמריקה, כן? אנחנו יכולים לעשות את זה. מה זאת אומרת? אני בווגאס, אני יכול לעשות את האימורים האלה בלייב.
תשמע, יש דג'נרט ויש דג'נרט, אני לא חושב שיש סקוריגמי.
אז נשים, מינוס 10,000, נסכן דולר בשביל לזכות ב...
ומה, מתי? לא. אז, לא, זה מה שזה מביא, שלא יהיה סקוריגמי? דולר מביא סנט? וואלה, אוקיי. מעניין.
טוב, מי יזכה בקוינטוס? ניינרס או...
וואי, זה ראיתי שמישהו שם, לדעתי בדראפטקינגס, ראיתי דיווח שמישהו שם על זה $100,000, אני לא מצליח להבין את האנשים האלה. על הקוינטוס.
דג'נרט גמבלר.
לא, זה כבר מעבר לדג'נרט.
טוב, וואי, יכולים לצלול פה לנצח על דברים, אבל מתי שצריך לעצור את הטירוף הזה? אז בואו אני אתן לך עוד שני הימורים אחרונים, ומהשטויות, ואז נחזור לך לשחקנים.
כן.
שחקן כלשהו לעשות אין אוקטופוס, שזה לעשות טאצ'דאון, ו-2-point conversion. כן, שם פלוס 980, לא מינוס 2,500. אתה חושב שיהיה פה איזה...
זה קשה, כי אתה גם צריך שיהיה לך תרחיש במשחק שמצדיק את זה שילכו על 2-point
conversion. ברור, ברור.
כן, שמה, זה או מקאפרי או קלסי, אני חושב.
או, יש לי פה משהו מגניב. אז יאללה, פלוס 950, מה אכפת לך? בוא נעשה את זה.
על מי מהם?
רשמתי. רשמתי.
על מי מהם?
תקשיב טוב.
רגע, זה כלשהו? 950 לכלשהו שיעשה את זה?
כן. לא משנה.
אוקיי, לא רע.
לא רע, נכון? פלוס 980, סליחה.
לא רע בכלל.
עכשיו תקשיב טוב, אימור מגניב להלאה, שהתוצאה בסופרבול הזה תהיה ריפיט של הסופרבול הקודם שנפגשו, 31-20. יחס?
לנחש?
אתה יודע מה היחס?
מה זה, זה 1 ל-20 נותן? כמה נותן?
1 ל-250, אחי. פלוס 25,000.
וואו.
זה טוב.
זה טוב? תלוי אתה מגדיר טוב. אני לא חושב שזה יקרה.
אני אומר שהיחס פה הוא מטורף. מה אכפת לך לסכן על זה 10 דולרים? אתה יודע, מה, 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 מה?
בשביל השיחה בינינו אני אסכן, אני אשים 100. בפועל אני לא אשים אפילו סנט. אבל גם בפול אצלנו, אני אפילו לא מסוגל לבחור מנצחות. אתה מדבר איתי על לדייק בתוצאה בדיוק.
ברור, ברור שלא, ברור שלא.
יאללה, שים 100 דולר.
any quarterback to score receiving touchdown plus 13,000
זה צריך להיות פה, זה צריך להיות פה איזה 9. תשמע, עם מאמנים התקפים כאלה, עם הגנות כאלו, יכול לקרות פה איזה טריק פליי. זה אני אוהב. מה היחס על זה?
גבוה, אמרתי לך 13,000.
כן, זה אני אוהב, זה אני אוהב.
תרשום, תרשום חבר, תרשום.
זה באמת אני אוהב,
כל האימורים ואני אשים אותם בווגאס, על כל אחד מהם אני אשים דולר.
זה אני אוהב באמת, אבל לא כמו הקודם שרציתי לרצות אותך בתוצאה המדויקת. את זה אני אוהב, זה יכול להיות קטע.
אוקיי, ועוד משהו שאני אישית מאוד אוהב, any non-QB to throw a passing touchdown, פלוס 3,500.
זה ממש דומה, זה ממש דומה. אז אם אני אוהב את הקודם, אז אני אוהב גם את זה, זה אפילו, אתה יודע, כפה.
לא, זה פלוס 13,000, פה אני מדבר לך פה על כולה.
כי פה זה כל אחד יכול למסור, שהוא לא QB יכול למסור לכל אחד, שם זה, אתה יודע, ספציפית אחד מה-QB צריך לתפוס, את זה אני אפילו אוהב יותר. את זה אני אפילו אוהב יותר. כי זה יכול להיות, לא יודע, דיבו מוסר לאיוק, או קלסי מוסר לקדרי אסטוני, רק שהוא לא באופסייד הפעם. את זה אני אוהב, כן.
עוד דבר אחרון, שאני מסתכל עליו, אני אומר, האם זה יכול לקרות? קלסי וקיטל ביחד, מעל 20 תפיסות. 20 גם לוקח. פלוס 1,500. 15 ל-1 על הכסף.
בעיני יכול בהחלט לקרות.
To book it?
כן. מה אכפת לי? אני פה עם fake house money.
מה אכפת לך באמת? לא, לא, אבל בוא, אנחנו מדברים פה על דברים שגם עזוב את היחס שהוא כאילו זה. אנחנו מדברים פה על דברים שהם סך כל...
לא, למה? כמה לשניהם היה בסיבוב הקודם? לקלסי ה-11, כמה היה לקיטל נגד הליונס? בוא נסתכל רגע. אני רוצה להסתכל. אני רוצה להסתכל רגע בבוקסקור, ואז נראה אם זה היה. אבל זה צריך להיות מעל 20, אמרת, נכון? מעל 20 או
20? 20 גם טוב.
ה-20 תופס?
20 תופס.
אז בוא נראה, לקלסי ה-11 זה אני זוכר, כי כתבתי על זה משהו, זה ה-11 מ-11 טרגיטים. לקיטל היו... שתי תפיסות היו לו? וואי, זכרתי משום השעה ליותר. אז כמה היה לו נגיד נגד גרין ביי? אז נגד גרין ביי היה לו יותר?
אני לא חושב שהיה לו הרבה, לא חושב שהיה לו פלייאוף גדול לקיטל. קיטל,
קיטל.
טוב, די, אנחנו יכולים ללכת פה אין סוף, אני אביא, אם יהיה דברים מעניינים שבוע הבא, אני גם אשמע מבגאס, אני אביא אותם מיני שטויות. דבר אחרון, שאני תמיד אוהב לדבר עליו, safety during, לא דיברנו עליו, על ה-National Anthem, אני אבדוק את זה, זה, אני לא זוכר מה היחס, אבל זה 86 over under, ואחרי זה...
אין איזה אימור מטומטם על ההופעה של אשר, מי הולך להיות שם surprise guest, כל מיני
קישור כאלה. לא, אבל אני רק אגיד שזה פעם שנייה שאני מגיע לסופרבול שההופעה בו היא פח, בפעם הראשונה ראיתי את מרון 5 במשחק שזוואה, הפעם אני מוכן לקבל את זה שהיא הופעה חרה, שאין לי מושג מזה האשר הזה, נשמע לי כמו איזה דמות של זמר בקריית 8, אבל אני מקווה שהסופרבול יהיה טוב.
כן,
סייפטי במהלך המשחק, כן, פלוס 1,260, יהיה סייפטי?
זה לא יחס כזה טוב, אבל אני חושב שעל פרדי יכול להיות, על מהומס קשה לי להאמין. מאוס מקבל החלטות טוב מדי, תחת לחץ.
כמה אמריקאים חולים, כמה הם חולי הימורים, שיושבים אנשים אחי, כל האתרי בטינג האלה, ופשוט חושבים על ההימורים הכי הזויים, עזוב את ה... אתה יודע, את הדברים הסטנדרטיים, איך הם הולכים ובודקים את היחס, אתה יודע,
כן.
במשתמשים אנליטיקס, שנים אחורה, אלפי משחקים אחורה, בשביל לתת לך יחס על דברים מפגרים, סטטיסטיקה של שחקן, מי הבן אדם שיושב ואומר, אתה יודע מה, תקשיב, עכשיו אנחנו ניקח את מקאפרי, נחבר אותו עם פצ'קו ועם איזה זונה, עם עין סתומה בווגאס, ומה יהיה הסקור של כולם ביחד בסופרבול, אתה יודע, כאילו...
תשמע, לא יודע, אבל זה עובד להם בסוף. בסוף זה עובד להם, והם צריכים לגרום לאנשים להמר, והם עושים מזה כסף, אז זה עובד.
אורן, אחרי שמה קרה?
הגענו לשעה? חרגנו לשעה? הגענו
לשעה. מקשקושים. אז טוב, אני מזכיר, זה אנחנו נתן לכם ככה להשתעשע במהלך השבוע בהאזנה לפודקאסט הזה. הפודקאסט הבא כבר יהיה מווגאס, ביום של הסופרבול, הסופרבול בארץ משודר באחת וחצי בלילה לפי דעתי, בווגאס זה אומר שלוש וחצי בצהריים, והדבר היחיד שאני מקווה אליו, שאני לא אפספס חס וחלילה את הטיסה של שבת בבוקר, וכבר קרו לי מקרים כאלה, ואני אפספס בלאסוף את, את הקרדיטציה למשחק, זה תסריט האימה הכי גדול שאתה יודע, כרגע יש לי בראש.
אז באמת
יהיו. אני מקווה שזה לא יתבש. ובכל מקרה, תודה אורן גרינמן, תודה לכם שבאמת הולכים ומספרים הולכים ועולים. אני מזכיר לכם גם לקרוא את הבלוג של אורן, פיק סיקס, הוא ישים את הלינק אליו בתחתית של הפרק הזה.
ותעקבו, תעשו פולו, תנו לנו דירוג של 5 כוכבים לפודקאסט אם אהבתם, אנחנו רואים איך זה תורם לחשיפה, ואז עוד אנשים שמחפשים תכנים על פוטבול מגיעים לזה, וזה מאוד עוזר לנו לקדם את הפודקאסט הזה, אז תודה ואנחנו מעריכים את זה.
כמובן, נעשה בית, נדבות מלאה, ואין לנו פה שום יומרות מסחריות.
לי לא משלמים. לי לא משלמים.
לא משלמים לי ולא משלמים לך. תודה רבה ועד שבוע הבא. ביי.
ביי ביי.